שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו, אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום לך הרב לייטמן.
שלום.
שלום שלום, מספר התוכנית שלנו היום הוא 1241, והנושא הוא שכנות וחיים קהילתיים. לפני שנתחיל את השאלות שהכנתי פה, הרבה דפים עם שאלות, אני רוצה לקרוא לך הרב לייטמן משהו שכתב בחור בשם עופר מסין, ישראלי ש... חי בסין והיה מצוי במצור הגדול של סין, והוא היה כותב מעת לעת, וביום ה-44 למצור הוא כתב כזה דבר: יום אחד נצא מכאן, יום אחד הכל ייגמר וננצח את הווירוס הזה, אנחנו נצא בריאים, ננשום אוויר צח, בחוץ עוד תהיה פריחה של אביב, כך אני מקווה, ואז נחליט מה אנחנו הולכים לעשות עכשיו. כי לחזור לחיים כפי שהיו לנו קודם, כמה שהם היו חיים טובים, לא נחזור. לא חשוב מה יקרה, או איפה נבחר לחיות, בדבר אחד אני בטוח. כל מקום שנגור בו, יהיה חייב להיות מקום של קהילה חמה, קהילה תומכת. אנחנו נרצה לגור ליד אנשים שיושיטו לך עזרה בעת צרה, וכאלה שתרצה להלוק איתם את שק האורז, או את שק הקמח האחרון שישאר לך. הרגש הזה של קהילתיות, של שכנות טובה, התעורר מאוד בתקופה הזו. לא רק בסין, גם במקומות אחרים, בישראל זה היה מאוד ברור וחזק. והשאלה הראשונה היא כזו, די ברור שבמצבי חירום, אנחנו מרגישים צורך בחיי שכנות, בקהילה תומכת, בעזרה הדדית, בערבות הדדית. למה רק במצבי חירום אנחנו מגלים את הצורך הזה בקהילתיות, בשכנות?
מפני שאנחנו אגואיסטים, ואם טוב לי, אני לא אחשוב אף פעם על מישהו אחר, אף פעם, ואם רע לי, אז אני חושב מי יכול לעזור לי. ולכן רק במקרים לחוצים, מקרים לא נעימים, מקרים המפחידים, אז אני צריך את החברה שיתמיכו בי, שיעזרו לי, שפשוט שיהיה לי על מי שלסמוך. לכן, אם תעבור את הקורונה הזה, ואנחנו נוכל לצאת בחזרה לכל החיים שלנו הקודמים, אנחנו נחזור ודאי. כי האגו שלנו ידחוף אותנו עוד יותר באכזריות לכל מיני העסקים המדומים שאין בהם שום צורך. לכן אני כולי תקווה שהווירוס הזה הוא לא ייעלם לגמרי, אלא הוא ייתן הרבה תוצאות, שביניהם יהיו כאלה שאנחנו נרגיש שאנחנו חיים בכדור הארץ עגול, ותלויים זה בזה, והווירוס הזה הוא יכול לשוטט בינינו חופשי, ללא טייסים מטוסים או לא, וכן הלאה. הוא ממש עובר באוויר בכל מהירות שירצה, ואם לא הווירוס הזה, אז יהיו וירוסים אחרים, לא פחות מסוכנים, ושאנחנו נבין יחד עם כל מכה ומכה, שנקבל כאלו בצורה שיטתית, איזה צורה אנחנו צריכים לקבל כדי שלא יבואו עלינו מכות האלו, שווירוסים האלה הם באו כדי ללמד אותנו איזה צורה צריכה לקבל חברה אנושית, להיות מאנשים מחוברים, להיות מאנשים שתומכים זה בזה, להיות סביב כדור הארץ כעם אחד וכן הלאה. מאוד מקווה שאנחנו נתקדם לזה לפחות במקצת. אז יבוא וירוס הבא, ייתן לנו עוד מנת הלימוד, שיעור הבא, ועוד שיעור הבא, ועוד שיעור הבא. כך עם כל וירוס ווירוס נקבל שיעורים כאלו, עד שנגמור את הבית ספר, ונצא משם להיות אנושות אחידה בכדור הארץ, סביב כדור הארץ, שכולם מבינים שזה הבית שלנו, וכולם יודעים איך לשמור עליו.
אם אני מסתכל על ההתפתחות שעברנו לאורך ההיסטוריה, אז אני רואה שבימי קדם, אדם חי חיים שבטיים, חיים קהילתיים מלאים.
מזה התחלנו.
אחר כך עברנו למודל של משפחות גדולות. אחר כך גם זה הצטמצם ועברנו למודל של משפחה גרעינית. בנינו המון קירות, הרבה גבולות, הרבה מחיצות שמפרידים אותנו אחד מהשני. למה לתפיסתך האדם עבר לצורת חיים יותר אינדיבידואלית?
בגלל האגו שלנו שמתפתח ליום, מיום ליום, בכל אחד ואחד. רק בגלל זה.
ולמה איבדנו את הקהילתיות?
כי אנחנו לא יכולים, אם אנחנו אגואיסטים כאלה, להיות בקהילה. כל אחד רוצה להיות מלך לעצמו.
מדבריך נשמע שזה תהליך התפתחות טבעי.
נו בטח, אם פעם שאני גדלתי כילד במשפחה, הייתי מביא איזה בחורה מאותו כפר, נגיד, כן? הייתי בונה בית ליד ההורים, והייתי ממשיך לחיות. ואם אבא שלי היה, נגיד, נפח, או עובד אדמה, או משהו, אז אני הייתי ממשיך. לא היה שום בעיה. כן? וכך היינו מסדרים את החיים שלנו, כל אחד לפי המשפחה שלו. והיום, זה לגמרי לא כך. אנחנו נבדלים, אנחנו לא רוצים להיות באותו כיוון, רוצים להיות משהו כל אחד שונה. האגו שלנו דורש מאיתנו כך.
אם כך, השאלה היא לאן זה הולך מכאן וקדימה. באה המכה של הקורונה ועוררה בנו שוב את הרגש הזה הנעלם של חיים קהילתיים. ראינו איך חבר'ה צעירים מתארגנים כדי לעזור לקשישים שפחדו והיה להם גם אסור לצאת מהבית, לא היו יכולים אפילו ללכת לעשות קניות במכולת, לאנשים לא היו תרופות. ראינו התגייסות שהיא בעצם המוטיב בה הוא קהילתיות. איך אתה רואה את חיי הקהילה שהאדם זנח בהתפתחות שלו האינדיבידואליסטית? האם אתה צופה שהיום אנחנו צריכים להחזיר משהו מהם אל החיים שלנו, או שמה זאת תהיה רגרסיה?
זה לא רגרסיה, אלא אנחנו, אם אנחנו מתגברים על האגו שלנו, האגו שלנו גודל מצד אחד, ואנחנו רוצים לתקן את השימוש שבו מצד השני, זה כבר לא רגרסיה. אם היינו מקטינים את האגו שלנו, שזה אי אפשר, אבל נגיד, אז זה נקרא רגרסיה, לחזור למה שהיה לפני נגיד 100 שנה. אבל אם אנחנו, אם האגו שלנו שגודל, עושים לו תיקון במקביל, זה כבר לא רגרסיה, זה פרוגרסיה.
הפרוגרסיה לאן היא צריכה להוביל אותנו? מהי צורת החיים הקהילתית המתקדמת שאליה אנחנו יכולים להתקדם היום?
שאנחנו יודעים איך להשתמש בכל כוחות הטבע שבנו, גם כן בכוח האגו הכללי, שיש בו הכל כדי להביא אותנו לטוב, אם אנחנו נדע איך להשתמש בו, כי אין שום דבר מיותר בהטבע, כולל האדם, רק לדעת איך לסדר כל הכוחות האלה יחד.
איך חיים קהילתיים יכולים לעזור לפרט להתמודד עם משברים?
נו, זה כבר ידוע לנו, שהכל תלוי בקהילה, הכל תלוי בחברה, הכל תלוי בסביבה. סביבה יכולה להחזיק אותי בכל רמה שאני ארצה. סביבה היא הכל. לא נותנת לחיים, רוח חיים, תמיכה, מצב רוח, מביאה לי מערכת ששם מתחנכים ילדים, משפחה שלי, אשתי, קרובים, ההורים שלי, וחברה זה הכל. בלי חברה אנחנו לא נוכל לשרוד בחיים, זה ברור לנו. רק הבעיה היא שאנחנו לא מקדמים את החברה שלנו להיות חברה יותר ויותר מתאימה לצורת החיים החדשים.
היום אנחנו חיים בעידן הווירטואלי.
כן.
יש הרבה מאוד קהילות ברשתות החברתיות באינטרנט. כשאני חושב על זה, יש הבדל מהותי בין קהילה וירטואלית לבין החיים הקהילתיים של פעם. אני רוצה לתת לך דוגמה באופן אישי. אני גדלתי במושב, והיו לנו חיים קהילתיים במושב. היום, כשאני בא לבקר במושב, הרבה אנשים אומרים לי ככה בצער, המושב זה לא מה שהיה פעם. אני כבר עשרות שנים לא חי, אז אני לא מרגיש את המצב, את היחסים בין אנשים, אבל הם אומרים ככה בכאב, המושב זה לא מה שהיה פעם. למה אני מתאר את זה? כי זה דוגמה לחיים קהילתיים פיזיים. לעומת זאת, במרחב הווירטואלי, אנשים מתחברים לכל מיני קהילות. למשל, אם אתה מתכנת, אתה יכול להתחבר לקהילה של מתכנתים. אם אתה אינסטלטור, אתה יכול להתחבר לקהילה של אינסטלטורים. מה מאפשרת לך הקהילה הווירטואלית? קודם כל, אתה קובע את הגבולות. כמה אתה משתתף, וכמה אתה שומר על הפרטיות שלך. אתה מקבל ידע, אתה מקבל כלים, אתה משתף ידע, אתה משתף כלים. הכל נמצא בשליטה. זה לא לוחץ עליך, זה לא מעיק עליך, בכל רגע נתון אתה יכול להתנתק. נתתי את זה כדוגמה, לא כדי לקדש את הקהילות הווירטואליות, או לשלול את הקהילות הפיזיות, אלא כדי לנסות להבין, בעתיד, כמו שאמרת, אנחנו לא האנשים שהיינו פעם, היום לכל אחד יש אגו עד לשמיים. איך ההתפתחות הזאת שהביאה אותנו לאינדיבידואליות ברמה כל כך גבוהה, יכולה לאפשר לנו בעתיד ליצור חיים קהילתיים כלשהם, ואם כן, מה הם יהיו? איך הם ישמרו גם על הרגשה של חופש הפרט, וגם על ההתקשרות? איך אתה רואה את זה?
אני רואה את זה כך. כדי להביא את האדם לחיים נכונים, וחיים הנכונים הם חייבים להיות חיים קהילתיים, שכל העולם, כל בני העולם, הם יהיו כקהילה אחת. כי סך הכל אנחנו, אם נסתכל בעתיד, אנחנו על ידי הטכניקה, טכנולוגיה, על ידי המכשור, אינטרנט והכל, אנחנו כבר הופכים להיות פחות או יותר קהילה אחת. אם לא, אז אחרי כמה מכות של הווירוסים כאלה, כן, קורונה 19, 20, 30, לא חשוב כמה, כן, אנחנו נקבל צורה עגולה, או על ידי מכות, או על ידי ההכרה. אם אנחנו צריכים לקבל צורה עגולה, שהווירוסים האלה כך מקדמים אותנו לזה גם כן, אז אני צריך לחשוב על ידי מה אני מקבל חיבור, כמו שאתה אומר, כמו שהיה פעם חיי מושב, כן? שהיו כולם קצת מחוברים בכל זאת זה עם זה. איך אני אעשה את זה? אני לא מסוגל, כי אני אגואיסט, והאגו שלי כל הזמן עוד ועוד מיום ליום גודל, גובר. אז איך אני אעמוד נגדו? אני לא יכול. אני בן אדם רציני, מסתכל על החיים בעיניים פקוחות, ואני יודע מי אני ומה אני, אין לי שום כוח להתנגד לאגו שלי, שאני רוצה להיות יותר מכולם, יותר מוצלח, יותר בטוח, וכן הלאה וכן הלאה. מה עושים? כן? וכאן לכן בא לנו עניין האלימות, איפה אנחנו נמצאים, איזה מכות אנחנו עומדים לקבל, ומה יקרה אם לא נעשה. ולכן זה מה שיש לפנינו. אני מתמודד עם האגו שלי, אין לי אפשרות משהו לעשות נגדו, מצד אחד. מצד שני, אני יודע אם אני ארגן את הסביבה שלי בצורה נכונה, אז הסביבה הזאת בטח שתוכל להתמודד עם האגו שלי. היא תלחץ עליו ותחייב אותי להתנהג נורמלי. העיקר שאנחנו נעביר בין כולם את ההכרחיות הזאת.
אבל במשפט האחרון שלך בדיוק הזכרת את שורש הבעיה. הקהילה תלחץ על הפרט ותחייב אותו להתנהג נורמלי.
כן.
הפרט לא מעוניין שאף אחד ילחץ עליו, לכן המודלים הקהילתיים של פעם קרסו. למה למשל בישראל קרסו הקיבוצים? גרתי תקופה מסוימת בקיבוץ. למה הדור השני, הדור השלישי, הדור הרביעי? אף אחד לא מעוניין שהקהילה תלחץ עליו.
אבל
אז איך אתה בונה על זה שדווקא המוטיב הזה של לחץ קהילתי יגרום לפרט להשתתף בחיים קהילתיים. דווקא בגלל זה אנשים מתרחקים מחיים קהילתיים.
אני מבין, אבל הלחץ הזה הוא יהיה לחץ ללמוד ולהכיר בהכרחיות. אף אחד לא ירצה את זה. אני רוצה, אני, לפי האגו שלי, אני רוצה להיות מלך העולם. וכך כל אחד ואחד. וכל אישה רוצה להיות מלכת העולם. זה ברור לנו. כן? וכל ילד רוצה להיות בן מלך העולם. זה בכל אחד ואחד נמצא, וכבר הגענו למצב שזה לא, וזה ברור ואין מה להסתיר. עכשיו השאלה, איך אנחנו מתמודדים עם מה שמגיע לנו מצד הטבע? אז זה אך ורק על ידי חינוך ולחץ חברתי.
החינוך לחיים קהילתיים, מה הוא הולך לחדש ביחס לחיים הקהילתיים שהכרנו פעם? זה הולך להיות כמו פעם? זה הולך להיות עם מוטיב
חדש? אין לנו לאן לברוח. אנחנו נמצאים על, על, על הכדור הארץ הקטן, וכולנו תלויים זה בזה. אני לא יכול לעזוב את הקהילה שלי, אלא אם כן שאני נופל לקהילה אחרת. אבל סך הכל צריך להיות אותו חוק בכל העולם, בין כל בני אדם, ואי אפשר אחרת שיתקיים.
הפרט, בוא רגע נדבר על הפרט. דיברנו עד כה הרבה על חיים קהילתיים, בוא רגע נסתכל מצד הפרט. מה הפרט אמור לקבל מהקהילה שאליה הוא משתייך?
קודם כל ביטחון. ביטחון נפשי, ביטחון גופני. הוא יודע שיש לו למחר מה לאכול, איפה לחיות, איפה להחזיק את המשפחה, איך להתגונן נגד כל הבעיות, גם ברפואה, גם בביטחון גופני וכן הלאה. זה הכל רק קהילה יכולה לספק לו.
למה אדם לא יכול לקנות את זה בעצם באמצעים חומריים, בכסף?
זה מגיע למצב שאתה יכול בצורה חלקית, כמו שהיה וכמו שגם עכשיו, לקנות את זה בכסף, אבל זה מגיע למצבים שאתה מרגיש עד כמה שאתה חלש ולא תוכל לעשות את זה. זה דבר ראשון. ודבר שני, שאתה לא תוכל בכסף לקנות התגוננות נגד הווירוסים, נגד המחלות, נגד מה שנקרא כוח עליון, נגד מזיקים הלא ידועים, עליונים, כי הם באים אליך מתוך זה שאתה מאפר חוקי הטבע האינטגרלי.
קהילה יכולה לחסן את האדם בפני מזיקים כאלו? האם קהילתיים יכולים לספק לו חיסון כזה?
כן.
למה ואיך?
מפני שבקהילה יש כוח האינטגרלי שהיא מייצרת, שכוח הזה נמצא בהשתוות, בהזדהות עם הטבע הכללי.
לא הבנתי עד הסוף. אם אפשר קצת יותר להרחיב, זה מאוד מסקרן. איך חיים קהילתיים יכולים לחסן את הפרט מפני וירוסים ושאר מזיקים כאלה לא ידועים?
זה לפי החוק. עיר הנידחת אי אפשר להכיר.
כלומר?
זאת אומרת שהחיבור בין האגואיסטים זה כוח מאוד חזק, אם הם מוותרים כל אחד על האגו שלו כדי להתחבר עם האחרים, אז הם מייצרים את הכוח כזה של הטבע שמתגלה בהם, שאי אפשר להתמודד איתם.
הווירוסים, למשל, אם ניקח את הווירוס כמזיק הזה שפתאום הגיע אלינו,
כן.
איך הוא יודע אם אדם מסוים חי חיים קהילתיים ומשתדל להתחבר לאנשים אחרים או לא?
תשאל את הווירוס.
אני שואל אותך אם הייתי יכול לשאול את הווירוס, הייתי שואל.
לא, והוא יגיד לך שאני בא ומזיק רק לאלו שנמצאים ביניהם בסכסוכים.
מה זה מה שאמרת עכשיו?
אמרתי לך חוק וסוד גדול של כל חוקי העולם, שהווירוסים האלו הם באים כדי להראות לנו עד כמה שאנחנו נמצאים בכוחות האגואיסטים בניגוד זה לזה, ולכן בא הווירוס כדי לתת לנו מכות, כדי לתת לנו מצב שבו אנחנו נוכל לחשוב איך להתנהג, איך להתגבר על המצב כדי להגיע למצב יותר בטוח, ואז אנחנו בהכרח עוזבים את המלחמות, עוזבים את כל הסכסוכים ובאים לצורה יותר טובה.
אמרת קודם דבר מקסים, אמרת שהחיים הקהילתיים היום הם צריכים לכלול בתוכם בעצם את כל בני העולם. קהילה אחת גלובלית של 8 מיליארד אנשים.
כמו כל הטבע.
כמו כל הטבע. נאמר שאני עכשיו צופה בך ורוצה להתחיל ליישם את זה. אני בעצם חי במשפחה הגרעינית שלי. אני חי בבניין, לצורך הדוגמה, שיש בו, אני יודע מה, 20 קומות. יש שם 100 משפחות, או 80 משפחות. אני עובד במקום העבודה שיש סביבי קולגות. איפה אתה ממליץ לי להתחיל ליישם את המודל הזה של חיים קהילתיים, ואיך בדיוק? מה הצעדים הראשונים המעשיים לבניית קהילה שהיא תתאים לשינויים האלה הגלובליים שאותם אתה מתאר?
אני חושב שאנחנו צריכים להתחיל במסגרת המדינה, שזה שייך לאומה, זה שייך לתושבים, לאזרחים, שכולל משפחות, ילדים, נשים, גברים, זקנים, צעירים, ולהתחיל לעשות את החיים הקהילתיים האלה החדשים בצורה אחידה, שהיא כוללת כל הצורות האוכלוסייה, ילדים, נוער, אנשים מבוגרים, נשים, גברים וזקנים. בכל המקומות עבודה, בכל מה שאנשים עוסקים, אנחנו צריכים להתחיל לעבוד על ההבנה מה זה נקרא חיים קהילתיים, וכך לאט לאט להתחיל לממש אותם.
אז נאמר במקום שבו אני עובד, יש סביבי בצוות כ-10-15 איש, ויש גם צוותים נוספים, מחלקות נוספות, אגפים נוספים בארגון שבו אני עובד. איך אני מתחיל לקדם את המחשבה הזאת על קהילתיות, פרקטית? מה למשל אני יכול לעשות?
אני לא חושב שזה יכול להגיע ממקומות עבודה או ממשהו, זה ממש צריכה להיות עבודה של העם במסגרת, בצורה שזה יורד מהממשלה, ולא לאיזשהו ארגון קטן או מקום עבודה למנהלי עבודה וכן הלאה. אני חושב שאו שזה אחרי ההחלטה החברתית גדולה של כל העם, שבזה הוא מחייב את הממשלה שהיא תתחיל לעסוק במה שהיא צריכה לעסוק, ולא בכל מיני ויכוחים שם בבתי ממשלה. זה עבודה.
זאת אומרת, אתה רואה את זה כאיזה פורמולה שהיא ממש תופסת ונכנסת לכל מקום שבו יש בני אדם, אנחנו מוסיפים איזשהו מרכיב קהילתי, איזושהי התייחסות קהילתית.
כן.
אני רוצה עוד רגע לברר את הנקודה המאוד מאוד מסקרנת שאמרת קודם. אתה אמרת קודם שאדם שהוא יהיה מחובר בחיים קהילתיים, הוא יהיה מחוסן כנגד מזיקים לא ידועים.
כן, ודאי. כי אנחנו נמצאים בטבע הכללי גלובלי, ואם אנחנו נמצאים קשורים עם טבע הזה בצורה אינטגרלית, גם בינינו וגם בצורה הנכונה לדובם צומח חי, אז למה שיהיו לי מזיקים מהם? אז אני יכול להגיע למצב שחי זה עם כבש?
זאת זאת אומרת, האם קהילתיים צריכים לכלול בתוכם לא רק בני אדם, אלא גם בעלי חיים וצמחים ו...
זה בטוח שיקרה בעצמו. כי אנחנו המדרגה הכי גבוהה שבטבע. ואם אנחנו יודעים לסדר בינינו יחסים טובים, אתה פתאום תגלה את זה בכל האחרים. מה?
זה מאוד יפה, התמונה הזאת.
אתה לא ראית איך השפנים פתאום יוצאים לך לפארקים ומטיילים שם, ואפילו לא רק שפנים, אפילו החיות גדולות שם, כל מיני. מאיפה הם בכלל? לא ידענו שהם כאלה, היו מקרים כאלה שאנשים לא חשבו שזה עדיין קיים. איזה סוג שם מהחיות, אני לא מבין בזה כל כך. נו, מאיפה זה? הטבע מרגיש שאנחנו פתאום התקפלנו קצת, לא באים לאנוס אותם, לא באים לשלוט בהם, מכל שכן להרוג אותם.
הטבע מרגיש גם את השינוי ביחסים בין בני אדם, אם נהפוך להיות קהילתיים קצת יותר, מחוברים קצת יותר, הטבע ירגיש את זה?
כן. גם חי וגם צומח ואפילו אדומם. אתה רוצה להרגיע הרי געש? צונאמי? תתייחס טוב אחד לשני. אתה תראה איך שזה יהיה. אל תחשוב שטבע זה משהו שזה... בלגן כמו שיש לך.
זה מדהים. הזמן שלנו נגמר. רב לייטמן, סיכום. האם קהילתיים במאה ה-21, מה יהיה בהם בדיוק?
זה לא לחזור למושב שלך, אלא זה להקים מושב נכון לכל תושבי כדור הארץ. אמן.
אמן ואמן. תודה רבה לך, רב לייטמן. תודה גם לכם שהייתם איתנו. האם חדשים לומדים להיות טוב? כל טוב, להתראות.